הגאולה היא מוטבעת בטבע ישראל, היא חותם פנימי. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים בו. משה מאיר את אור התורה ואליהו את אור הטבע הישראלי הנקי. קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה, בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומשה ואליהו התחברו יחד באומה, ובכל אחד מישראל בפני עצמו. מדי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל, אב ובנים דבית ישראל. אז כן, אני חושב שדיברנו על ההתחלה, שהגאולה המוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים בו. משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלי הנקי. כי אליהו הוא קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה. בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. האבות והבנים. אני חושב שהאבות והבנים כאן הם באותה משמעות שהם משמשים הכינויים האלה במאמר הדור. הן באבות, הן בבנים, יש הרבה דברים טובים. האבות דומני שמשמשים פה כמו במאמר הדור במשמעות הדור המבוגר יותר שבהם על פי רוב בטח בתקופתו בתקופת כתיבת הדברים האלה אז הדור המבוגר יותר היה יותר ברושם המסורתי של שמירת המסורת, המשכיות הדורות, שמירת הדת, מצוות, רוח ישראל. והבנים, כמו במאמר הדור, זה יותר מציין את הדור הצעיר, שהחותם של ה... השפעת המהלכים האלוקיים הנותנים את רישומם באופי ההיסטוריה יותר התבטא בשינויים שחלו בו, בדור הצעיר, מהשמירה המסורתית של קודש ודת. ומכל מקום בבנים, דווקא בהם מתגבר אור הטבע הישראלי הקדוש. הטבע יותר מופיע בבנים, ואור התורה מופיע יותר באבות. כלומר, משה יותר בולט ברישומו באבות, ואליהו יותר נותן בולט ברישומו בבנים. וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם. והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. ומשה ואליהו התחברו יחד באומה ובכל אחד מישראל בפני עצמו. הצדדים הלימודיים, הצדדים ה... נקרא להם מלאכותיים יותר, שבאים להעלות את המציאות הטבעית מגסותה, מבהמיותה, לחתום אותם בחותם היותר תרבותי, היותר מוסרי, יותר עליון. זה התוכן של משה. הוא מתגלה דווקא באופי החיים המחפש את הקדושה, את האלוהיות, את מה שנשגב מהחיים, מהטבע, מהעולם הזה. זה מתנוצץ בדתיות של האבות. התביעה לטבעיות, התביעה למוסר האוטונומי, ליושרה הפנימית, לאופי החיים האידיאלי, שהוא לא מסתפק בעמדות ציטניות ביחס למוסר ולקודש ולערכים, אלא תובע שהערכים האלה ינבעו מהתחושה הפנימית, מתוך הזדהות פנימית, שהם יהיו טבעיים. זה הולך ומתבלט בתביעה של נשמת הדור, של הנפש הדור, בצדדים הצעירים שלו. ודווקא במרדנות שבמסגרת הצייטנית של המסורת הדתית וערכיה המוסריים הכפייתיים, דווקא בזה מתנוצצת אותה תביעה פנימית נשמתית שכבר חשה את אותו גובה עתידני שהחיים כולם הולכים ונוסקים אליהם, הולכים ונמשכים אליהם. המציאות ההיסטורית הולכת וטובעת את אותו מעמד שבו ונתתי תורתי בקרבם, והליבם יכתובנה, ולא ילמדו עוד איש תרחי ואיש תראו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. תשובת החיים אל הספירה הטבעית שבה מאוחדים התחושות והנטיות הטבעיות עם התביעות המוסריות הגבוהות, הנטיות הרגשיות עם השכליות, במעמדים העליונים של שלטון השכל המוחלט, עד שהוא מופיע כאינסטינקט פנימי ולא כעמדה מלאכותית חיצונית, אינטלקטואלית, אקדמית, ההורדה בחיים, העומדת מחוץ להם ושולטת עליהם. העמדה הזאת זה התשוקה הפנימית לנבואה, כי הנבואה היא כזאת. היא זאת שאת ההשכלותיה היא משיגה דרך התחושות. ואיזו אינטואיציה קולקטיבית פנימית שבנשמת הדור המתבטא בדור הצעיר, שם כבר נטבעת ספירת החיים הזאת, ומתוך כך כל מה שיש בסביבה לא מוצא חן, כי הוא לא מתאים לזה, כי הוא נמצא בקו של ההמשכיות של מה שהיה, זה מה שצריך להמשיך להיות. והנה הקונפליקט, והנה המתח של פירוד הלבבות שבין האבות לבנים, וכמו שהרב מפרט את זה במאמרו הגדול, שם במאמר הדור. ומכל מקום האמת הפנימית, היותר עליונה, זה מה שצריך ללכת ולהתברר באחדות משה ואליהו, כי בעומק העניין הוא משה, הוא אליהו, הוא אליהו, הוא משה. ובאמת, בעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. בעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חוכמתי מחיה אתכם. והתורה כולה היא באמת אמורה להגיע למצב האליהו היא שלה, הטבעי שבה. וכמו שכבר ראינו, אני כמעט משוכנע שראינו, הסתכלנו שם בעמוד עין ח' פסקה למד, על על אליהו, שאליהו, אור חיי אליהו עולה, אז זה עניין של אליהו המלחמה בטבע, אבל באמת זה המלחמה בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו, כדי להפוך את הטבע עצמו לאל טבעי, והאל טבעיות שתהיה טבעית לנו. זה המצב המעולה שבו באמת, באמת, משה הוא אליהו, אליהו הוא משה, הכל אותו עניין. הרוח הצעיר, התובע את ארצו, את שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו ורגשותיו, כל אלה נזרמים הם על ידי שטף של טבע, שבתוכיותו הוא אש קודש. ובאמת, בעומק העניין, האחדות הזאת של משה ואליהו, כבר דיברנו, שזה הגדרת המושג משיח, או דוד, כמו שיצא לנו, מישהו ששאל פה, אם אני זוכר, בשבוע שעבר. האבות משפיעים את הצד הטבעי, משה רבנו את הצד הלימודי, הם מוזגים זה בזה, משפיעים זה על זה, ולעתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם האבות. פה האבות ממלאים את הפונקציה של אליהו אצלנו. נגלה במשיח בצורה כלולה מכל. ודווקא הצד הטבעי הוא הצד היותר עליון. אולי לכן אומר הנביא, וישיב לב אבות, קודם כל ישובו אבות על בנים. כי הצד הראשון הוא קרוא דווקא לאבות. ומתוך כך ישיב גם את לב בנים על אבותם. כי יכירו האבות שתתעלה המסגרת המסורתית ותחזור בתשובה להכרת מקורה, תכליתה, האידיאל הנשמתי הפנימי שלה, שהוא באמת זה שהוא נחפץ ונותן את רישומו כל כך במדיניות העל שדוחפת שלא מדעת את נשמת הבנים, שיקירו האבות את הערך של הבנים, אז מתוך כך זה גם זה יברר לבנים שבאמת אין להם אלא אבותם, ובאמת כל מה שהם מבקשים זה לא מחוץ לבית אמם ולחדר אורתם, אלא חסתי ולא הרפנו עד שיבתי ולבית אמי ולחדר אורתי, ויגלה שם את ין הרקח ואת הסיס רימוני, את כל השאיפות הפנימיות הנשמתיות של הדור, שהוא ימצא אותם אדרבה, דווקא במקוריות הפנימית של תורת ישראל ומסורת ישראל. כמובן, כשאלה, גם אלה ישובו באמת אל מקוריותם, אל תכליתם, אל הגובה הפנימי, שהאומה, איך נגיד, או לפני הימים שהידרדרה ונסוגה מערכיה, מאמונתה, מתובנותיה, מתהרת מושגיה, הייתה בהם אותם ימים, ימי עולם, שנים קדמוניות, של ביות השכינה בישראל, ביות הנבואה בישראל, ביות הסנהדרין בישראל, ומלכות בישראל, שכל ספירת החיים הייתה על תקנה, גם האוריינטציה האמונית הייתה על תקנה, והמושגים הדתיים היו בגובה הרענן שלהם, המקורי שלהם, חסר הסיגים הקשים שהלכו ונזדבגו באוריינטציה הרוחנית והמוסרית והאמונית והדתית של כל המסגרת המתנוונת של תורת ישראל, שמלכה ושריה בגויים אין תורה, וגם נביאה לא מצאו חזון, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, עד כדי כך שגם תוסעי התורה לא ידעוני, כי אתה את הדעת מאסת, וימסך מכהן לי, ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני, ועוד כהנה וכהנה פסוקים שמפוזרים לכל רחבי התנ"ך. על כל פנים, כשתשוקם המציאות הקדמונית הזאת, שנשוב ונחדש את אמונתנו, את האמיתות שלנו, את האוריינטציה התורנית שלנו, כקדם, נחזיר אל מקוריותה. או אולי אפשר לנסח את זה הפוך. אפשר לנסח את זה, שתתקדם, יתקדם המהלך התורני, האמוני, דעת האלוקים, ילך ויצא לפועל כפי התכלית הפנימית שנשמת ישראל אורגת אליו, שואפת להוביל באחרית הימים, שכל התורה כולה תלך ותתגלם על כל מערכותיה, עד שהיא תופיע בשיאה בתורתו של משיח, שהתורה כולה, כזכור, היא הבל בפני תורתו של משיח. כי אז, במסגרת הזאת, או הקדומה מכל, או התכליתית מכל, שם על כל פנים, כבר כל הערכים מתלכדים, בראשית הכל מתאחד, או באחרית, בתכלית הכל מתאחד, ושם ישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם, ויתגלה שהבנים הם האבות, והאבות הם הבנים, ומשה ואליהו יתחברו יחד באומה, כאידיאל אחד, כתביעה נשמתית אחת, ולא רק באומה, לא רק בכלל, אלא גם בפרט, בכל אחד ואחד מישראל בפני עצמו. זהו החזון של יעקב אבינו, שאמר והתכוון, ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והאידיאל שנושא אבי האומה את נפשו, את רוחו, בברכת הפרידה שלו מהאומה, הייעוד הזה, שם הוא זה שמתנסח בסיכמו של דבר אצל נזיר אחיו, עטרת האחים, גולת הכותרת שלהם, שהבחורה מועברת אליו, שכם אחד על אחיו, ושם הדברים מתנסחים. אוויר יעקב משם רואה אבן ישראל. ותרגם המתרגם, האונקלוס שם במקום, אבן ישראל, כידוע, זה אחדות המילים, אב ובנים דבית ישראל, האב והבן, האב והבנים, שהם הופכים להיות עניין אחד, תוכן אחד, זהו אבן ישראל, של עליו הניח ישראל את ראשו, והאבן הזאת היא אבן הראשה, והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה, התוכן הפנימי הנשמתי של כל הרזים, הרזים של האבות, הרזים, הפנימיות של האבות, הפנימיות של הבנים, הם כולם מתאחדים באחדות האבות והבנים באבן ישראל, אב ובנים בבית ישראל. טוב, פרק הבא. כן. כן. כן, אני חושב שאתה עונה טוב לשאלתך. נכון, משה הוא אליהו ואליהו הוא משה, ומכל מקום בתכונה הנשמתית של ישראל שנקראת משה ואליהו, אבות ובנים, אבן ישראל, אז יש צעד שהוא תובע עוד ועוד, ויש צעד שהוא מזוהה עם כל מה שנתבע. והצד המזוהה הוא יותר נקרא הטבע, והצד התובע את ההתקדמות, ההתעלות, הלאה, זה מה שנקרא משה. ומה השתנה? השתנה שנתתי תורתי בקרבם, והליבם יכתובנה. וחלקים נרחבים מאוד של התורה, שכיום הם מופיעים אצלנו כמוסר הטרונומי, כמוסר כובש, ילכו ויתגלו כמוסר אוטונומי, כמוסר ישר. כיום יש חלקים מהתורה שהם כבר טבועים בנו, כבר אפשר להגיד, נתתי תורתי בקרבם, הליבם אכתובנה, חלקים מהתורה. חלקים מהתורה, למשל, אני חושב שכבר הזכרנו את זה, לא תרצח. אז זה כבר, זה נקרא התורה בקרבנו. ויכול להיות עוד כמה מערכים, לא יודע, הם כל כך מוטבעים בנו כמו לא תרצה. אבל כן, כל הדרך ארץ, כל המוסר האנושי הפשוט, כל תביעת הצדק, כל תביעת הערכים, כל הצדים שהם טבעיים לנו, לא לחשוב שזה לא תורה. כי לא כתוב בתורה שאסור לאכול בשר אדם. כי זה כל כך טבוע בנו, אז שזה כבר לא צריך להיות כתוב. ותלך התורה כולה, על כל פרטיה וכל כלליה ופרטיה, והיא כולה תהיה אצלנו אינסטינקטיבית, כלא תרצח. מוחשת בתביעה פנימית ועבירות צלודות בסלידה הטבעית, כמו לרצוח. אז התקדמנו הרבה. עכשיו, תלך ותופיע תובנה יותר גבוהה, שאיפות מוסר יותר עדינות, הכרות אידיאליות כאלה שהם, אתה מבין, אנחנו מן הסתם לא יכולים לדמיין אותם כיום, כי כמו שילדים לא יכולים להבין מה זה מוסר של מבוגרים, במקום שהמבוגרים באמת מוסריים, נקווה שזה כך. אבל לכל פנים, אז אנחנו, ככל שנתפתח, לא רק התחושה המצפונית תתפתח אצלנו, סביר שעוד נקווה שמה שיוביל את התחושה המצפונית זה ההתפתחות השכלית, המדעית, רוחבה הדעות, עומק הרעיונות, חריפות הסברות. כל זה אמורים להתפתח, כי בכלל הנחת העבודה שלנו מבחינה בסיסית, היא אומרת שתורה מביאה לידי זהירות וזריזות וכל עלייה במסילת הישרים, עד הפסגות היותר גבוהות של גילוי אליהו ותחיית המתים. אז משה יש לו תפקיד מתמיד, זה התורה. אז השתנה הרבה, ולא השתנה כלום. משה רבנו, זה ראשי תיבות, אני חושב שהזכרתי לכם, משה, ראשי תיבות, מה שהיה הוא. אז גם לעתיד, אותו משה. ומכל מקום, זה הכל חדש. אין כל חדש תחת השמש, ואין כל ישן מעל השמש. ולעתיד לבוא, אנחנו נחיה מעל השמש. מעל השמש יהיה מתחת לשמש. הכל יהיה אחד. כן.
החילוק בין משה לאליהו, מה היחס של זה לפסקה לשכחת השבטים? אפשר להגיד שזה אותו עניין?
תזכיר לי מה העניין של הפסקה של שכחת השבטים, שנראה לך שזה אותו עניין.
הצער והיגון בעקבות שאין את ההתפרטות.
אז למה אתה משייך את זה?
הכוונה...
למחסור באליהו.
כן.
אתה צודק, זה באמת מחסור באליהו. אז?
זה אותו עניין, כאילו,
זה אותו
אליהו.
ככל שתתגבר הטבעיות, ככל שתתגבר הטבעיות, אז תלך ותתברר הצורה הנשמתית, והצורה הנשמתית, כיוון שתופיע, היא תופיע בכל הטבעיותה, בכל צורותיה ובכל איבריה. ואז תלך ותתברר יותר ויותר הטביעה העצמית.
אבל אפשר, כאילו, לגמרי לעשות החילוק, אפשר להגיד, נגיד, שהטביעה הכללית שלא מתפרטת, מגביל דווקא לצד
הציבורים
שהם
כביכול חיצוניים. זאת אומרת, בתקופת הגלות שאין פירוט. אז במצב הזה זה נכון, אתה צודק, נכון. כשעדיין אין את ההערה הנשמתית החודרת, ממילא אז האוריינטציה התורנית היא כללית, וממילא היא בעצמה גורמת להרבה ממדים של התורה, ודיברנו בזה באמת נכון. שזה מה שגורם לכל האופי המוסרי והרוחני של התורה בתקופת הגלות, שהיסוד ההכרחי לה הוא יסוד הכובש. יסוד הכובש, עול התורה. זה הדרך הבלעדית אל הצדק והטוב והתיקון והרוממות. שאדם לא יחפש יותר מדי למה הוא מרגיש ומה הוא מתחבר ושאר מיני... דברים שעלולים בתקופות המעבר האלה להיות מאוד מסוכנים, כי לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות רוחו. כי הכסיל זה מישהו, לא התבונה מעניינת אותו, אלא התחושות הפנימיות שלו מעניינות אותו. שהתחושות הפנימיות שלו הן גסות ובוסריות, והתקופה היא תקופה של שהיושרה הפנימית רחוק מאוד לעלות על הדעת שהאדם בכלל יגיע למצב הזה שיגיע אל היושר, גם בעמל של עשרות שנים, עד שהתכונה הנשמתית תאיר בו, כולי ואולי, מי יכול לזכות לדבר כזה בתקופת גלות. אז המצב הזה נכון, שאז הרבה יותר בולט מוסר האבות והאופי של היהדות, כמו שהייתה בכל תקופת הגלות, שזה הדרך הצודקת והנאותה והבלעדית לקדם את כל עניין הגאולה. נכון? טוב. פרק למד. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחביון הגניזה לאור החיים. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה, או עולה. מארץ ישראל פורח הכל, אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שמה הוא, מציון מכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה, אם היא גלויה ומסותרת, זהו רק חילוק דרגאי, אבל הקישור הנשמתי ישנו, ושלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים, מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר מעומק הגלות או מסיבות אחרות קדומות או מאוחרות, ניטשטש צביונם. ההכרזה הכללית תיקח עימה את הכל, וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. הכרת הצדק הפנימי של האומה, המכירה את עמיתה העליונה, ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי לשם כל התשוקות היותר נצחיות ויותר נדרות, לאגד כל הטוב וכל הנחמד, כל היושר וכל הצדק, שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא בכל, והכל יתרומם ברוממותם. ועם גודל תבערת להב הקודש לרוממות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה. הטבת מצב החיים בכל תיאור וכל אופן, הוספת עוז גופני ועזוז מוסרי, אומץ פנימי וגדולה של עדינות, הרחבת התורה ומילוי החוכמה, הגברת הרוחניות והופעת הפועל, הבלטת צורת החיים והגברת האחווה הכללית, חשק השלום הכללי וחפץ העושר העולמי, חילוץ עצמות והברקת העיון, ההתייצבות לפני מלאכים והתערבות בין הבריות מכל הסדרות, התבוננות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למגמת ההוויה ברזי רזיה, וחריצות של תיקונים והתעוררות והתעודדות רוח. הכל ביחד מוכרח להיות מוקף, והכל דורש את תפקידו וקורא בקול גדול, אורי אורי. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. נו, אז כן, נכון, מעניין לעניין אנחנו באותו עניין. הנה, במה שרק עכשיו דיברנו, יש כוחות מכונסים באומה, הכל כנוס, מקופל, אולי מקומט, מאוחסן שם במעמקי הגניזה הנשמתיים של האומה. ובפועל, המציאות היא פחות מלבבת. היא פועל יוצא של השואה הממשית, הנפשית והרוחנית של שנות 2000, של כל הסבל הנורא של החל מתקופת ההידרדרות של עם ישראל שם בבית ראשון, וההידרדרות הזאת המוסרית הרוחנית עם כל לפעמים מעקביה או מחסומיה או לפעמים מסיגיה לאחור בגדולה, במבט גדול, בסך הכל זה הכל תהליך הידרדרות אחד ארוך שמאז ועד פחות או יותר הנה עד מאות השנים הצעירות האחרונות שאנחנו בעיצומן, הכל היה בתהליך התנבנות, התכנסות, התקמתות, הריקבון שהלך ואכל את הכל. ועכשיו הולך תרשים הזרימה, הולך את מגמת הדברים ומשתנה. הדברים שווים לתחייה, המגמה היא להתעורר, חדש ימינו כקדם, לשחזר את כל הכניסות הפנימיות. וצריך לעורר את תחיית ישראל. ותחיית ישראל זה לא רק דברים טכניים, זה בראש ובראשונה, או אחרון באחרונה, כלומר התכלית התכליות של הכל, זה לעורר את הנפשיות הישראלית, זה לשחזר את נשמת ישראל, לשחזר את תודעת ישראל, לשחזר את ספרת החיים, אטמוספרת החיים הכללית, שמתוכה חי האומה, כן, שוב, לא יודע איך לנסח את זה, אולי בימים מקדם, או גם בימים מקדם היא לא חייתה מעולם באותו גובה שהיא מסוגלת באמת לחיות בו. ומכל מקום צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הכנוס, את כל המכונס באומה בכל ערכי הפנימיים. צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל תורתה. צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל אמונתה. צריך לעורר את תחיית ישראל בכל מידותיה של האומה, בכל טובה, בכל עושרה. וזה הכל נמצא שם בפנים, הכל נמצא בפוטנציה. ובפועל, היו תקופות שהיא רמזה לנו, האומה, על הפוטנציאליות האדירה שלה. ולבעל אל הפקיחה, אז הפוטנציה הזאת היא נרמיזה מכללות כל דורותיה. ועומר חיים ההיסטורי כאחד, שאין ספק לבעל אין הפקיחה בעוצמות החיים האינסופיות, האדירות, הנצחיות, שהן כמוסות שם בכוח החיים הישראלי. רק צריך לגלות את זה, לא רק להגיד, אתם יודעים, זה כמו באספת הורים, איך אומרים לה, ילד שלך מאוד מוכשר ומאוד זה, ההורים אתם מחכים להם, אבל, אבל. הבעיה היא זה אבל. אז זה שאת כל הכוחות מכונסים באומה, זה באמת, הכל מכונס. אבל, הבפועל הוא קצת בעייתי. את צריך לשים לב לכל מה שיש שם בכוח, ולהאמין בזה, ולעבוד. צריך לעבוד הרבה, שיהיה פחות אבל. פחות תירוצים. בכל אושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עצמה. צריך לגלות את העצמיות הישראלית. צריך לגלות את כל חומק חייה, כל יכולת ההתלהבות הישראלית. בכל שכלה והשכלתה. בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. ושוב, אני אומר לכם את אשר אני מבין, שאל יחשוב אדם שאי פעם האומה הישראלית, לא כל שכן בדור נתון, לא כל שכן מישהו חושב שבדורנו, אז משהו מכל הכישרון של האומה התגלה. זאת אומרת, יותר דיוק, משהו התגלה, אבל זה כמו איזה ניצן רך של ארז אשר בלבנון. זאת אומרת, ניצן התגלה, אבל אתה לא יודע שזה ארז, אז זה עלוב מאוד מה שמתגלה. אז צריך שיתגלה הארז. איך יתגלה? מה יתגלה? החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה? מארץ ישראל פורח הכל. שם הקוד הוא ארץ ישראל. הנוסחה היא ארץ ישראל. צריך להשיב את האומה לארץ ישראל. תשוב האומה לארץ ישראל? טוב. כיוון שייחדת את האומה והארץ, אז התאחדת גם עם משל עתיק ומפורסם מאוד, מידוע מאוד, הלא זוהי הגפן שתינטע בהר, ואז רק תיתן את העבודה הנצרכת שם לגפן בהר. ומה קיבלת? את היבול של העניין האלוהי. מי חתום על המשל הזה? הקוזר, נכון. אז זה גם הרעיון של הרב פה. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. יכולת הפריחה של עם ישראל, במלוא משמעותו, זה כפי מידת קישורו אל הארץ. כפי מידת כל יושביה עליה, כפי מידת תודעתו ויחסו הנפשי אל הארץ. כפי האינסטינקט הנשמתי שהוא יתעורר בקרבו, האינסטינקט הנשמתי הקולקטיבי, הוא יחוש שהקשר שלו אל הארץ הוא קשר חיים, הוא לא קשר טכני, הוא לא אמצעי למטרה. כמו שהספר מתחיל, מה שאני מתאר לעצמי, שכבר ברוך השם במחוזותינו, אז כבר כל ילד מכיר את זה, לכל הפחות כסיסמאות. נכון שבדרך כלל יש לי קצת פריחה מבעלי הסיסמאות, אבל זה יותר טוב ממי שאפילו את הסיסמה הוא לא מכיר. אבל פנים, שארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין החיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני, אל ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם ציוטה. ככה מתחיל הכל. זה מה שנקרא א' שבאלף. האלף שבארץ ישראל. שזה הפתיחה של אורות. אז אצלנו ברוך השם זה ברור. כי רק זו דרך האורות. וזה גם מה שרב אומר פה. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. כי החוש הרוחני, התפיסה שלו היא פנימית, התפיסה שלו היא אינטואיטיבית נשמתית, והיא משכילה תהומית. במסגרת זאת, התפיסה האורגנית, התפיסה האחדותית, היא טבעית לבעל החוש הרוחני. ראיית כל ממדי המציאות כמופע של זרם חיים אחד, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, זה הכל מופע של נשמת יחיד חי העולמים, ההולך ומתגלה בכל האחדות הזאת, בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם האחד הזה. ואתה אחד, ושמך אחד, כשעמך ישראל גוי אחד בארץ, כמופיעה האחדות של העם ישראל בארץ, בכל המובנים של האחדות, לא במשהו רק תורם כספים למען הארץ, ובעד שיהיו פה אנשים, ובמה שכל האנשים שהם בני העם הישראלי יהיו בארץ ישראל, ולא רק בזה שיהיו אנשים בני העם הישראלי בארץ ישראל, אלא שהעם הישראלי יהיה בארץ ישראל. והעם הישראלי זה הצורה של האנשים כפי שהם מאוגדים כישות מדינית, ריבונית, ממלכתית. כשהמציאות המדינית הישראלית היא תופיע בריבונותה על ארץ ישראל, כי אז זה יהיה תסמונת לבגרות, בשלות, ההערה הנשמתית של האומה, זאת שהיא התכנסה שם בחביון הגניזה הנשמתי בגלות, והנה הדברים מתחילים לפרוח, הדברים מתחילים לצאת אל הפועל, בתודעת החיים של העצמות היבשות והרקובות, הנה, פתחית קברותיכם עמי, והעליתי אתכם אל אדמת ישראל. לא בתור יהודים שתהיו באדמת ישראל, אלא עמי. היהודים הם אמורים להיות עם, וארץ ישראל היא קשורה בקשר חיים עם האומה, ועל כן הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לא ליהודים כי קרבו לבוא, כי אם לעמי ישראל כי קרבו לבוא. שתלבד בבד עם התשובה אל תודעת העם, אל תודעת החיים הכלליים, הציבוריים, הממלכתיים. כי רק במסגרת הממלכתית, המדינית, מתבטא המימד העממי כעם, ולא כהיותו אבק אדם ורכב עצמות של מה שהיה פעם עם, של קללת ואני אקניהם בלא עם, שזה המציאות של הגלות. אז החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל, אבוקת ישראל, אש החיים הישראלית. עולה מארץ ישראל, מארץ ישראל פורח הכל, שם תהיה פריחת החיים, צמיחת החיים, כוח החיים. למה? כי יוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא, מציון מכלל יופי. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא לא קשר היסטורי בראש ובראשונה. והזכויות של עם ישראל על ארץ ישראל הן אינן זכויות היסטוריות בראש ובראשונה. כי באמת מוזר הקשר בין ישראל לארצו מקשר כל עם לארצו. כי הלא אבי האומה היה קשור לארץ בניגוד לאופי ההיסטורי שלו, בניגוד לנתונים הטבעיים שלו, ואמרת היסוד האלוהית מחוללת ומגלמת את רעיון האומה של שכה לגוי גדול, היא מתחילה מתוך התביעה אל אבי האומה, לך לך מארצך ההיסטורית, ממולדתך הטבעית, מבית אביך הגזעי, מכל זה תשתחרר אל הארץ אשר אראך. והתביעה הזאת היא לך לך, רש"י אומר, להנאתך, לטובתך. מה כל כך מהנה, מה כל כך טוב, גר ותושב אנוכי עמכם. סך הכל הוא מגורש, מגורש בציווי האלוקי מכל סביבתו, מכל הנתונים, מן הטבע, מן ההיסטוריה, מן המשפחה, מן הגזע, מהכל. אז מה זה כל כך לך? מה כל כך טוב בזה? כי העצמיות של אברהם אבינו היא לא ההיסטוריה שלו, והיא לא ההורים שלו, והיא לא המולדת שלו, היא הנשמה שלו. העצמיות הנשמתית שלו. והעצמיות הנשמתית שלו היא דווקא ארץ ישראל. ועל כן, גם זרע אברהם או אבי, הם חתומים באותו עיקרון. הקשר שלהם אל הארץ הוא לא היסטורי בראש ובראשונה. ועל כן, גם בפריסה ההיסטורית, רוב הדורות של חיי עם ישראל, עם ישראל עם זקן, זקן מאוד כידוע. במסגרת זאת, עושה רושם שרוב שנות חייו של העם הזקן הזה, הוא לא היה בארצו. אז בואו ראה שמרכז הכובד של העם הזה, הוא לא נעוץ מצד זה שתמיד הוא היה בארצו, ובדרך כלל היה בארצו, ובגלל הבדרך כלל, אז הוא אמור להיות בארצו. לא. העם הזה מגלם את צדדיו ההיסטוריים כשיקוף נשמתו. באמת התכליתית, הייעודית, האידיאלית, הפנימית, הנשמתית, היא זאת שעושה את הקשר של עם לארצו. והקשר של עם לארצו היה גם כשהעם לא היה בארצו. וזה בעצמו עוד אחד מהפלאים העובדתיים בהיסטוריה, שאין שום עם שהוא קשור לארץ שהוא לא שם. לא כל שכן, אתם מבינים, קשר של עם ישראל לארץ ישראל זה כמו קשר הקושים באמריקה לגנה. אז איך אומרים, גנה בשבילהם היא צפן במקרה הטוב. זה נחמד לחשוב על ה... נו, אז קדימה, אם זה הארץ שלכם, זוזו משם. אבל אין דבר כזה. כי אין עם בהיסטוריה שנותק מארצו ולקח שלוש דורות ומתכוון לחזור אליה. אין דבר כזה. ופה, שנות 2000 נקפו, והעם הזה באשר הוא חי סביב ארצו. תוכן החיים שלו, התזונה שלו, היום יום שלו זה היה סביב ארצו, שלא לדבר על תחזן עינינו, שאלה הוא מתפלל, אלא סתם. אדם אוכל פת, את הפת שלו בכל חור בעולם שהוא אוכל, נודה לך השם אלוקינו על שהלחדת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה. מי אומר את הדבר הזה? זה יהודי בקמצ'טקה, יהודי בקנדה, יהודי בצנעה. מה לך ולהנחלת לאבותינו? אבל המציאות הזאת, זו התכונה האברהמית. זה הקשר האולטימטיבי לארץ. זה קשר החיים של עם ישראל. וחיי עם ישראל זה לא חיי הטבע, אלא זה הטבע הנשמתי, שעליו רק דיברנו. זה הטבע אליהו היא, המשה הוא היא, האבן ישראל היא, זה הטבע של ארץ ישראל. וממילא, קשר לארץ ישראל הוא קשר ניסי, פנימי, תכליתי, נשמתי, שזה פשוט הטבע שלנו. זה החוק הטבעי. ובחבלי הטבע הניסי הזה, הנס הטבעי הזה, ההוויה הנשמתית הזאת, אלה הם חבלי הקסם הקושרות את עם ישראל לארצו בעוצמה הרבה יותר גדולה מכל קשר היסטורי. שהקשרים ההיסטוריים, שגם הם גם הם היו, והממדים הטבעיים והפשוטים, גם הם גם הם, נוצרו לאורך אלפי שנות קיום האומה. הם רק מגלמים את מה שצריך להתגלות. האמת, שלעולם, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, איך נגיד, הוא היה מותנה. כי אלה המצוות, החוקים, המשפטים, אשר תשמעו לעשות. בארץ, למען תחיו וביתם ובתם וישתם את הארץ. כל התורה כולה, כל המצוות כולם, כל התפילות כולם, כל המאמצים המוסריים והרוחניים של עם ישראל, בעומק העניין, זה כדי שהם יהיו ראויים בארץ. שבאמת המושג הזה, הארץ, זה מילה נרדבת למושג הנשמה. כי הארץ זה דבר אחד עם נשמת האומה. כשהאומה קשורה לנשמתה, היא קשורה לארץ. כשהיא לא קשורה לנשמתה, היא פחות. תמיד האומה קשורה לנשמתה, ולכן היא תמיד קשורה לארץ. ומכל מקום, יש בי בוגדת. והבגידה הזאת היא הקשה מכל הבגידות כולה, והמחיר של הבגידה בארץ זה מחיר הבגידה בנשמה. מי שבוגד בנשמתו, הוא מתאבד. הוא מתאבד מהותית. על כן, החמור בכל הזיכרונות הקולקטיביים שיש לעם ישראל, והנורא מכל, והמוביל לאבי אבות כל השואות שבאו על עם ישראל, הכל התחיל מאותה בגידה בארץ הנשמתית, בנשמתם הארצית, באותו, וימאסו בארץ חמדה. וישא ידו להם לפיצם בגויים ולזרותם בארצות. כי הארץ הזאת היא החמדה, כמו שהיום השבת, שהוא יום שדבק בו העניין האלוהי הנשמתי, הוא חמדה, חמדת ימים. התוכן של השאיפה הנשמתית, שבוגדים בשאיפה הנשמתית, בוגדים בכל, בטוטליות. וזה בכמה מובנים, אולי חמור יותר, עוד יותר מאשר הבגידה בקדוש ברוך הוא. כי חטא העגל לא סגר את החשבון, אבל החטא המרגלים, כבר לא היה מקום לשום תיקון, אם לא דרך כל ההיסטוריה הנוראה והאומללה, שם הזה היה צריך לעבור. ומכל מקום, זה הסוד. הסוד נעוץ בכך שאוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא. ארץ ישראל, חיי נשמות אוויר ארצך. כי זה לא הארץ של כאן נולדתי, כאן נתתי עץ, כאן גידלתי את ילדיי. ארץ אהבתי בהשקד פורח. זה לא. זה ממדים חמודים, ממדים טובים, זאת אומרת, בסדר. מתי שיש את המציאות הנשמתית, היא בסיכומו של דבר מגיעה, איך אומרים, עד הרצפה, עד הארץ, עד הטבעיות הפשוטה. אז כל ביטוי של חיבת הארץ רצוי. ומכל מקום, במקום שהנשמה חסרה, אז יסתבר שגם הארץ חסרה. וכל הרומנטיקה היא תסתבר כניסית על כנפי הרוח, או אם תרצו על כנפי הכסף. אבל היא לא תחזיק מעמד, ברוח הזמן. כי האמת של ציון זה מכלל היופי. זה לא הערכים החושניים החיצוניים, אלא הכלליות שלהם, הפנימיות שלהם, התכליתיות שלהם, העניין הנשמתי שלהם, גרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. מציון מכלל יופי. ארץ ישראל, בתחילת הספר למדנו, שאינן הדבר החיצוני, כעניין חיצוני לאומה, וכמו שהדגשנו פה, שוב, את הדברים הטריוויאליים והידועים, אני מקווה לכולם, שארץ ישראל היא לא שלי ולא שלכם ולא של אף אחד פה בתור אדם פרטי, אלא ארץ ישראל היא ארץ של העם כמו ששרים, וזה נכון. והארץ שהיא העם, והעם שהיא, שהוא הארץ, וכיפר אדמתו עמו, אדמתו שהיא עמו, ועמו שהיא אדמתו. ההוויה הזאת, זוהי ארץ ישראל, הנה קניין חיצוני לאומה. לאדם הפרטי מצד פרטיותו יכולה להיות מאוד חיצונית. אדרבה, ככל שהוא חיצוני בפרטיותו לאומה, ככל שהוא אישיות יותר לאומית, אז הוא לא יכול להיות בחוץ לארץ. כי גרשוני מסתפח מנחלת השם, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים, כך אומרת האישיות האומית, שאין לה כלום בחייה, לא לה בגרמי כלום, חוץ מאשר נשמת האומה, היא נשמת האומה. רוח אפנו משיח השם, אז הוא לא יכול לנשום נשימה אחת מאוויר הטמא של חוץ לארץ לגביו. זה נורא. אבל הפרט שהוא לא כללי, אז הוא דווקא כיף לו בחוץ לארץ, על פי מידת גסותו ופרטיותו והתנתקותו מהספירה הנשמתית שלו התאמה שלו אל היסוד הלאומי הפנימי הכללי. ומכל מקום כל יחיד בפרטיותו הכללית הוא מחובר לארץ ישראל בקשר של חיים, ואין לך אדם שאין לו דלת אמות בארץ ישראל, וכל המהלך דלת אמות בארץ ישראל הוא בן עולם הבא. מה זה עולם הבא? זה ארץ ישראל, נכון? שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, עמך כולם, כל ישראל, עמך כולם, יש להם חלק לעולם הבא. צדיקים ירשו ארץ. ירושת הארץ, זה היחס לעולם הבא. כי כל אדם מישראל, הוא כלול בכלל עמך כולם, היסוד הכללי של האומה, ומצד זה יש לו חלק בארץ ישראל, שהיא העולם הבא. כלומר, היא היסוד הנשמתי הכללי של האומה. עמך כולם צדיקים מצד כלליותם, היסוד המוסרי, שהוא עצם הווייתה של האומה, שהיא הטוב האלוהי בהתגלמותו, בנצח דורותיה, בכלליות דורותיה. היסוד המוסרי הזה המתבטא בשורש נשמתו של כל אדם מישראל, שעצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא הגבלה כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של האומה, ומהווה גם את הגרעין הפנימי של נשמתו. ועל כן הוא צדיק, הוא שואף טוב, והוא קשור לארץ, ועל כן בנשמתו הוא צומח מן הארץ. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שמה הוא. אתם רואים איך הרב כותב? הוא לא אומר פה, אוצר הגרעין הנשמתי של כל ישראל. הוא מדבר פה בלשון רבים. אנחנו נוהגים לשנן כמה פעמים. אם כי זה באמת פסוקים בתורה זה כך. שהתורה מדברת בלשון רבים, כלומר היא מדברת אל פרטי עם ישראל. וכשהיא מדברת בלשון יחיד, היא מדברת אל כלל ישראל כאיש אחד. הרב פה אותו דבר, בנקודה הזאת. גרעיני הנשמות של כל ישראל, הכוונה הפרטים. וזה החידוש שאני מנסה להגיד שכתוב פה. לתפוס את התמונה בשלמותה. אני חוזר עוד פעם, מרוב דרשות ומרוב עריכות דברים, אולי אני מדבר בצורה מתודית לא טובה. עכשיו אני אגיד את זה קצר, כמו שהרמב״ם אומר. נגיד קצר. בפרק ראשון באורות, אז למדנו שהארץ והעם זה דבר אחד. עכשיו אנחנו משדרגים את הבנתנו, ומבינים, שהעם בסיכומו של דבר מתראה בנשמות הפרטים, ועל כן גם הפרטים כפרטים קשורים לארץ. רק הם קשורים לארץ מצד נשמתם. ובנשמתם, זה באמת אותה נקודה שהם כלליים, כי זו הגדרת המושג נשמה בישראל. נשמה בישראל זה אותה נקודה שבה היחיד, לית לו מגר מכלום, אין לו מעצמו כלום, חוץ מה שהוא נטף של חיי הכלל. באותה נקודה שהוא האדם מרכז חייו, שאיפותיו, תחושותיו, תובנותיו, שאיפותיו, הם נעוצות באידיאל הכללי, ותו לא, זה התואר הנשמתי שלו. זה מה שעושה את נשמתו כל כך תאורה, כמו שהכללות בעם ישראל היא תאורה. כולך, יפה רעייתי ומום אין בך. זה רק מצד הכלליות, כי ככל שמופיעה הפרטות יותר ויותר, דורות פרטיים, אנשים פרטיים, קבוצות פרטיות, אנשים פרטיים, זה לא כל כך, לא כל כך מום אין בך. כי ככל שהיא הולכת ומתפרט את הפרטיות, אז הולכים וצצים, הולכת וצץ האופציונליות למומיות גדולה מאוד. מכל מקום, אחר כל המומים שאפשר למצוא בכל מקום שמסתכלים במבט פרטי, אחר כל זה יש את האמת הפנימית. כולך יפה רעייתי, וגם כל יחיד ויחיד יש בו נקודה שלגביה כולך יפה רעייתי. וגרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. ציון נכלל יופי. הכלליות הציונית, הישראלית, של ארץ ישראל, היא כוללת את כל הנשמות כולן, והכל מתומצת בנקודת הקודש של ציון, שבאמת, ציון בכלל, בכלל יופי, הגמרא אומרת שזה מדובר על אבן משתיתו של עולם, שזה אבן השתייה של קודש קודשים, של לב החיים של בית המקדש, שהוא לב החיים של הר הבית, שהוא לב החיים של ירושלים, שהיא ליבם של כל ישראל, של כל ארץ ישראל, שהיא לב העולם. ארץ ישראל זה לב העולם. על כל פנים, ציון בכלל יופי, זה מציין את קודש הקודשים הפנימי, שאוצר הנשמות של כללות ישראל על כל פרטיהם, שם הוא כלול. בהמשך, כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. לא רק הכלל, כל יחיד ויחיד. טוב, נעצור פה, נחזור לזה בפעם הבאה. בעזרת השם.